סיפור אישי, The Trust Fall. מריה בודקת את הפנים שלי ולבסוף אומרת, טוב להכיר אותך. אני מתמחה בנוירולוגיה וכעת עובדת ביחידה לרפואה פליאטיבית. אני צופה ברופא המחלקה ובקומר ששניהם מכירים מיטב את מריה. היא מקבלת את שניהם בסבר פנים יפות. רואים את השיניים העליונות שלה, כולל הרווח בו שן אחת חסרה. באף שלה מונח צינור פלסטיק קשיח ובתוכו עמוד של מיץ מרה שעולה ויורד. מריה מתארת את החוויה של היום כאשר אכלה חפיסת שוקולד. ואחר כך בא הכאב כאילו זאת חומצה כאשר בלעה את השוקולד. לאחר מכן היא מתארת סיוט שהיה לה. כאשר אינני מסוגלת להירדם, אני חושבת על ההומלסים הישנים ברחובות עם מה שהם יכולים למצוא. אחרי מחשבות אלה, אני תמיד יכולה להירדם מחדש. היא מעלה את הידיים ומלטפת את הקודקוד הקרח שלה. זהו זה, אני כבר לא יכולה לדבר יותר. ואז היא מבקשת מבעלה להמשיך. הוא רק מתחיל לדבר ומיד היא נכנסת לדבריו. מחשבותיי זזות מהר יותר מיכולתי לדבר. האם זה מפריע לכם לראות איך אני מפסידה את המילים ככה? זה לא מפריע, אומר הרופא המטפל. טוב לראות אותך, את חולה וזה לא תענוג, אבל לראות אותך משמח אותנו. הרופא ומריה, שניהם מאירופה במקור וזה מקשר ביניהם. בעלה של מריה פונה אליי ושואל, האם את מכירה את המשחק המעודד עבודת צוות, בו משתתף נופל לאחור ואחר חייב לתפוס אותו? אתמול מריה סיפרה לי שאת מזכירה לה את המשחק הזה. מריה חייכה את החיוך הרחב שלה. נכון, זה כאילו אני נופלת ואת תופסת אותי. ולמחורת זה את הנופלת ובן אדם שלישי יתפוס אותך. נדהמתי. בתור מתמחה ביליתי את השנתיים האחרונות בהתרוצצות בבית החולים, טיפול במקרה חירום, ניהול שיחות ושלל תפקידים אחרים. זה תפקידי הראשון בשנתיים האחרונות שבו כל מה שעליי לעשות הוא לצפות.
אני מסתכלת בכל הנוכחים. מריה, אישה אינטליגנטית, חריפה, רגישה, מתעניינת בנו, בשפה, בסיפורים. וכל זה כאשר הגוף שלה הורס אותה. פתאום אני נתקפת התרגשות, אני מדכאת את הרצון לבכות, ושוב נרגעת. אינני רגילה לצפות בשיחות כאלה מקרוב. זה כואב. מריה אישה שובת לב, והיא עומדת למות. בעלה שואל על הבדיקות הבאות, ובאיזו מידה הן ישפיעו על הטיפול. מריה שקטה. כאשר אנחנו עוזבים, ועל אף שלא דיברתי איתה אפילו מילה אחת, היא רוצה לחבק אותי, ואני מחזיקה אותה. אז היא אומרת, לכולכם יש ריח כל כך טוב, כאילו קיבסתם את הבגדים שלכם באש. מחוץ לחדר אני מנקה את הידיים שלי בסניטייזר. אני מרגישה כאילו אנחנו קבוצת מלאכים, שתפקידם ללוות את מריה בדרכה האחרונה. הכומר פונה אל הרופא ואומר, היא מדרדרת. והרופא נד בראשו. למחרת אנחנו מקבלים את תוצאות הבדיקה. הטיפול לא עזר. הבטן של מריה מתמלאת בתאי סרטן, והם לוחצים לא על המעיים בלבד, אלא גם על העורקים והברידים. מריה לא הייתה מרוצה מכך שתוצאות אלה נמסרו לה על ידי רופאה שלא הכירה היטב. מריה התלוננה שהרופאה השאירה את הדלת פתוחה כאשר דיברה איתה, היא אפילו לא התיישבה. מריה נפגעה, אבל 3 שעות מאוחר יותר, כאשר סיפרה על מה שהיא עברה בבוקר, הוסיפה שהיא כבר התגברה על זה.
האם תרצה מסטיק? היא שאלה את הרופא המטפל. בשמחה, הוא ענה ולקח אחד, ואז היא פונה אליי. האם את רוצה מסטיק לשמור לזמן שכבר לא יהיה כדי לזכור אותי? היום מריה מהרהרת על המוות. היא פונה אל הרופא המטפל בה ושואלת, האם ראית את הסרט מרלנס ליין? אם לא, לא יהיה לך קשה למצוא אותו. הוא צולם בסקנדינביה, הוא כבר קיבל כמה פרסים. זה מתחיל עם האישה הזאת שפותחת את החלון, מושיטה את הידיים וצועקת, היום אני מוכנה למות. הרופא מחייך. לבעלה של מריה, פנים מלאי הערצה, חוסר אונים וחרדה. בשלב זה, כבר היה לי קשה להתאפק ולא לבכות. אני מתחילה לחשוב על מס הכנסה ועל גידול גורי כלבים. אני מסתכלת על בעלה. הוא התחיל לבכות. אינני יכולה להתאפק עוד. הדמעות מתחילות לזלוק על החלוק הלבן שלי. אני מסתכלת מסביבי ומתביישת, אבל אף אחד לא מרגיש בי. אני זוכרת שלימדו אותי בבית הספר לרפואה שלא אוכל להשתתף בצערו של כל אחד מהחולים שלי, כי זה יהרוס אותי. אני זוכרת מעלה במחשבותיי כאשר הזהירו אותי שלא להשתתף בצערם של החולים. אם לא אשתתף, אאבד את יכולת האמפתיה. אני זוכרת שבתקופת הסטאז שלי הבנתי עד כמה אזהרה זו הייתה במקום. בקושי בכיתי, אבל כעת כאשר אני מתרגשת מיגון, אני אומרת לעצמי, אין זה עניין של אמפתיה, זה עניין של תשומת לב. תקלף מעליי את האחריות שלי, ומה שנשאר הוא היכולת שלי להרגיש ולהשתתף. אני עוצמת את העיניים ולוחצת את גופי אל גב הכיסא. אני רואה מתחתיי את הזרם לאורכו אנחנו זורמים. אני רואה את הגופה שלי, של בעלי ושל ילדיי. אני רואה מוות של כל דבר בעולם ואת המחליפים. ומריה היא בראש. היא צועקת אלינו כדי לספר לנו מה היא רואה. מאחר שאני רופאה, אני מרגישה כאילו הרגליים שלי עומדות בזרם הזה. זה עוזר לי להבין את החיים טוב יותר, להשתמש טוב בזמן שלרשותי, לאהוב, לשים לב, לסלוח, אבל החיים גם עצובים מאוד.
האם את יודעת מה זה אכזבה חיובית? מריה שואלת. למשל, כאשר ידיד שלך מוביל אותך למסעדה שאת לא סובלת, האוכל לא מעניין אותך, את לא רוצה לשלם, התאורה חלשה, המפה מלוכלכת. אבל כאשר המנה מגיעה, את שמחה. פיתחתי שיטה לחשוב על המוות בצורה חיובית. אני בת 66 עכשיו. אם היית בא אליי בענקות ואומר לי, אני מוכן לתת לך 66 שנות חיים ואושר, הייתי עונה, בוודאי, 66 שנים זה זמן רב. אני מוכנה. עכשיו כמובן אני מצטערת שלא הבאתי את העורך דין שלי איתי. בעלה אומר, את מתחילה לדמיין איך זה לעזוב את העולם? אני מוכנה, אומרת מריה, אני לא מפחדת, אני רק רוצה שישלטו על הכאבים, כך שאוכל לשמוע על הכבוד העצמי שלי. לא גאווה, רק כבוד עצמי. עבר סוף שבוע, היום היא עייפה, מדברת מעט. הקומבר שואל, לו יכולת לצייר כעת, מה היית מציירת? יונה, אנחנו מחכים לתשובתה. קווין בי, יונה. וילונות עפים ברוח, ותה, תה חם מאוד, ומאפה משיפון מרוח בחמאה ודבש, הרבה דבש. אבל זה רק בגלל שאנחנו בקיץ. לו היה חורף, הייתי מבקשת power outage gingerbread. אלה הדברים שמהם נהניתי בחיים. אלה הדברים שבעבורם חייתי. חברים, שיחות עד אמצע הלילה, חצות, הולכים לישון, ואז ארוחת בוקר. חנה, הביאי כמה ביצים מהלול. העבירו את מריה לחדר שבו אפשר להסתכל על הגבעות מאחורי בית החולים. עץ אקליפטוס מתנוע ברוח. הפעם אני מבקרת לבדי. מריה ישנה, חיוורת, עם גוון צהבהב באור. בעלה יושב על יד החלון ותוהה איך יחזור הביתה בלעדיה. מריה, זה כאילו לפתוח את הדלת ולהקשיב למי שהיא שרה וממשיכה לשיר. אבל אני יודעת שגם שיר זה לא יימשך לעולם. הסיפור מובא מכתב העת ג'אמה מיום 26 באפריל 2022.